החדשות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
היום בחמוצים. אנחנו רק מזכירים לכם שבשבוע שעבר גלעד אמר שמריחים איזשהו שינוי פוליטי באוויר. כנראה שכותבי הארץ מאזינים לנו ומעתיקים, כי יומיים אחר כך לפתע היו כתבות בהארץ שבדיוק מדברות על זה. זה אפילו הגיע לפודקאסט שלהם, אז הארץ רואים לכם, ומאזיננו היקרים אצלנו שומעים את זה ראשון. על מה נדבר היום? נתחיל לדבר על הברוטליות של חמאס, איך מגיבים לזה. אני אשאל את גלעד, האם זה גורם לנו לרצות להחזיר את החטופים מהר יותר, או אולי דווקא לעצור את הכל ולהחזיר להם כגמולם. לקראת הפעימה השנייה נשאל מה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם. ביבי באמריקה, האם הוא מתקדם לשלום או טיפוח הטירוף או טירוף הסיפוח, תחליטו מה אתם רוצים. ובסוף נשאל קצת על בשקט בשקט על המבצע שמתרקם לו בג'נין, האם בעל הבית השתגע או שם מדובר בתגובה נחוצה. גלעד ידבר על כך. אני רוצה לספר לכם סיפור אחד קטן. במוצאי שבת בכיכר החטופים עלתה קריאה חדשה מהבמה. מי שאמרה שלום, אתם לא מכירים אותי, אני אימא של חייל שנמצא בסוף הרשימה. כולנו אמרנו לעצמנו שאנחנו חוששים שאנחנו נכיר אותה ואולי לזמן ארוך. במקביל, בשער בגין, לראשונה עינב צאוגקר לא הייתה כמעט אחרי שנה. היא נמצאת עכשיו בוושינגטון להתחנן על חיי בנה. וזה גרם לי לחשוב משהו ככה קצת לא נעים. כשסבי וסבתותיי עזבו את אירופה לפני כ-95 שנה, הם עזבו מקום שבו היה פוגרום. כשהוא נגמר, הולכת האימא והרב להשתדל אצל הפריץ על הבן. כל הבדיחות היהודיות הטובות שאני אוהב, זה הרב והפריץ, איך הרב מונה את הפריץ, וכך מצליח להציל את חיי העירה. והנה עברו 95 שנה. ובלי ציניות הקמנו דינה לבום פט, באמת, בלי ציניות, באמנות, בתרבות, בשפה, בטכנולוגיה, במדע, בצבא, באחווה, בכל דבר. לא הייתי רוצה לגור במקום אחר, זו המדינה שלי, ואני גאה בכל הישגיה. אבל כנראה הרמנו לעצמנו הנהגה כל כך עלובה, ששוב אחרי 95 שנה, אמא צריכה לנסוע להתחנן אל הפריץ על חיי בנה. כמו שאומרים בשער בגין, עיניו, את לא לבד, אנחנו איתך. החמוצים.
החמוצים. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד.
שלום בועז ושלום למאזינות ולמאזינים.
אז קודם כל באמת אני רוצה להתחיל בלהרים לך. זה היה ממש יומיים אחרי שאתה דיברת על שינוי פוליטי, פתאום בהארץ התחילו לבוא הכתבות, וזה, אתה הבאת את זה.
זה נראה לי כאילו די ברור, אבל אוקיי.
אני רוצה שהמאזינות והמאזינים ידעו שאנחנו הראשונים.
אם פעם אתה מחמיא לי, אני לא אקלקל לך.
לא.
אבל אני רוצה דווקא להתייחס למה שאמרת עכשיו.
אוקיי.
יש בעצם קטגוריה חדשה, של אמהות הפעימה השנייה, או, כן. או בנות הזוג של הפעימה השנייה.
כן, כן.
שזה מין תת קטגוריה של משפחות החטופים.
ממש.
שאלה אנשים ש...
בסוף הרשימה, אני בסוף הרשימה, כי אני, כן, אני רגע, אמא של
רגע,
חייל.
רגע, דיברת, תן לי לדבר.
טוב.
זאת, אתה רגיל למונולוגים. זאת קטגוריה חדשה של אנשים ש... הם נמצאים במצב נפשי שבאמת קשה בכלל לתאר אותו. מצד אחד, אני בטוח שהם שמחים על זה שמתחילים להשתחרר חטופים, וזה בטח מפיח תקווה גם בליבם שהיקירים שלהם ישתחררו. אבל מצד שני, ההבנה שהפעימה השנייה מאוד מאוד מוטלת בספק, שלא בטוח שהיא תקרה, שיכול להיות שישתחררו עוד חטופים בפעימה הראשונה, אבל יקיריהם יישארו שם, ומי יודע אם ומתי ישתחררו. זה צריך להיות באמת עינוי נפש שקשה לתאר.
אני רוצה להוסיף לך עוד משהו. החטופים שחוזרים עכשיו מספרים על הסבל שהם חוו. כן. בשבי. באמת תיאורים זוועתיים, וברור לי שמה שאנחנו חושבים עכשיו הוא אסירית שבאסירית.
נכון.
על הכלובים והרעה, ובאמת כן. תיאורי שואה שאין מילה אחרת לדבר עליהם. ואני אומר לעצמי, כל אחד אומר לעצמו, זה מה שהבן שלו עובר היום, ועוד כמה שנה, שנתיים, לנצח.
כן, נכון. אז באמת זו טרגדיה עצומה, שאנחנו עדיין נמצאים בתוכה. למרבה השמחה, חטופים משתחררים.
כן.
אז חלק מהעוול הזה מצטמצם, אבל עדיין יש כמות בלתי נתפסת של אנשים שהם עדיין כלואים במנהרות עזה או בכל מיני מקומות שמי יודע איפה, וסובלים סבל מאוד גדול. וזה באמת מכניס את כולנו למקום מאוד לא פשוט.
אז בוא נשאל את זה, כי הנקודה הראשונה שלך הייתה ברוטליות של חמאס. אני מזכיר לך ששבוע שעבר שאלתי אותך את אותה שאלה ואני חוזר אליה עכשיו. כשאנחנו רואים את ה... אנחנו שומעים, ידענו את זה תמיד, אבל עכשיו זה בפרצוף שלנו. אי אפשר להתחמק מהזוועות שעברו על האנשים שם, ואי אפשר להתחמק פתאום מלזכור את 7 באוקטובר, כי זה... עד עכשיו יכולנו להדחיק, להתעלם, כן? לא. זה עכשיו בפנים, מולך. מה עשה ירדי ביבס? יצא איזה סיפור שואה יותר מזה? יצא להציל את התינוקות בזה שהוא הקריב את עצמו, וכל הסיפור המטורף הזה, זה הכל חוזר אלינו. ואז אני שואל, האם זה יגרום לציבור להגיד, החמאס כאלה ברוטליים, אם כך, נעצור את הכל ונחזור לשטח אותם, או שזה אומר להם, יש עוד 90 מתוכם כמה בחיים, אני יודע, 30, 40, 50, מי יודע, בוא נעשה את הכל להציל אותם.
כן.
לאן זה יוביל אותנו?
אוקיי, אז כאן בעצם אתה מציג את הדילמה הגדולה של הציבור הישראלי, הייתי מציג את זה קצת אחרת ממך.
אוקיי.
הייתי...
אתה לא יכול בלי לתקן אותי, אבל בסדר, לך על זה, תקן אותי.
הייתי אומר שיש כאן גם שאלה של מה המחיר המקסימלי שאנחנו מוכנים לשלם, וגם שאלה של מה האסטרטגיה הנכונה במסע ומתן. וזאת נקודה שקצת נגענו בעבר. אז השאלה הראשונה של המחיר המקסימלי,
זו לא השאלה שלי, אבל בסדר, אני אתן לך.
היא כן קצת השאלה, בגלל שכשאנחנו עומדים, כשאנחנו רואים מה שקורה בעזה עכשיו, כשאנחנו רואים שחמאס שוב חוזר להתעצם, כשהטויוטות מבריקות וחדשות,
ציוד הצילום שלהם, אתה שמת לב לזה?
ציוד צילום מתקדם.
רק אני שמתי לב, מה זה הדבר הזה?
אנחנו רואים שהארגון הזה...
איפה נכפיעו את זה? לא ריסקנו את המקום?
אנחנו רואים שהארגון הזה עדיין חי וקיים. מצד אחד, אחרי השבעה באוקטובר וכל מה שבעצם קרה מאז, יש אולי כנראה צורך לא לקבל את זה ולהגיד אנחנו לא מוכנים ששוב ארגון כזה יישב על הגבול שלנו, אנחנו לא מוכנים להגיע שוב למצב שהנוח'בה מתאמנים מול עיני התצפיתניות. מצד שני, יש לנו חטופים שאנחנו רוצים לשחרר משם, וכדי לשחרר את החטופים נצטרך לעשות ויתורים מאוד מאוד משמעותיים, כפי שעשינו עד עכשיו. זאת אומרת, עד עכשיו גם עשינו, צריך להגיד דבר אחד מאוד חשוב, שכל עסקת חטופים היא עסקה עם מחיר מאוד כבד, מאוד קשה.
היא תמיד רעה, ברור, היא תמיד רעה.
היא תמיד רעה מבחינת המחיר. אבל נשאלת השאלה, ואני חושב שאין דיון מספיק שקול בחברה הישראלית לגבי השאלה הזאת, של מה המחיר הבאמת מקסימלי שאנחנו מוכנים לשלם. כי...
משני הצדדים, זאת אומרת, מחיר אחד הצדדים. זה מחיר החטופים, מחיר שני זה מה שאנחנו יכולים לשלם להחזירם.
בישראל המקוטבת, מה שאנחנו שומעים, זה צד אחד שאומר להחזיר את כולם הביתה עכשיו, כן? בלי אם ואבל ואולי, וצד שני...
כי זו שאומר,
סיסמה. וצד שני שאומר... המחיר הוא בלתי נסבל, וכל המשוחררים מבתי הכלא הישראלים הם בעצם מחבלים בפוטנציה, ואנחנו נשלם מחיר מאוד יקר בעתיד. וכאן אני חושב שיש מקום לדיון שהוא קצת יותר שקול, שאני מקווה שאפשר לערוך אותו איתך, למרות שברור, ברור שאיפה שנינו עומדים, כן? אבל עדיין צריך לקיים את הדיון הזה. ולנסות להבין מה, איפה הקווים האדומים שלנו, כי הקווים האלה מאוד יעזרו גם במסע ומתן. תכף אני אגיד משהו לגבי המסע ומתן.
אוקיי.
השאלה היא למשל, הפעימה הראשונה היא יחסית קלה, כי צריך רק לשחרר אסירים מבתי כלא ישראלים. הפעימה השנייה היא קשה יותר, כי זה כבר אומר נסיגה מלאה. של צהל. עם כל מיני תנאים, צריכים להיות כנראה ערבויות בינלאומיות שלא נחזור ללחימה. כמה זמן לא נחזור ללחימה? מה עם התנאים? מה יקרה אם יורים עלינו, אם שוב משגרים טילים? האם גם אז אסור לחזור ללחימה?
כמיטב הבנתי, ואני לא קראתי את ההסכמים, לא, אבל הסכם לבנון, ששוב, לא גלוי בעינינו, אבל אנחנו יודעים מה נאמר בו, כן מדבר על אפשרות שלנו טוריטלית.
ההסכם לבנון הוא הסכם מאוד טוב לישראל.
כן.
עצם זה שהפרנו אותו עכשיו, בלי ששילמנו מחיר, רק מראה עד כמה ידינו על העליונה.
אנחנו לא לגמרי מילאנו את חלקנו בהסכם.
לא, אנחנו היינו צריכים לסגת, בינואר.
חולים, מטב זכרוני.
כן, לא, החלט, נתנו לעצמנו הערכה של עוד חודש, וזה עבר בשקט.
לא, זה כמו סטודנט שמודיע שאת העבודה הוא יגיש בעוד חודש, ולא בדיידליין, ואנה תתמודד עם זה.
כן, אז זה אפילו יותר מזה, אבל המצב בצפון הוא לא דומה למצב בעזה, ולא בכך שהתנאים יהיו אותם תנאים, והשאלה היא, מה הם בדיוק התנאים? האם אנחנו מסוגלים לספוג נסיגה מלאה של צהל, בלי שערו בשום מקום? האם אנחנו מוכנים לערבויות בינלאומיות ששנים לא נוכל לחזור ללחם ברצועה, ובאיזה תנאים כן? זאת אומרת, יש כאן כל מיני שאלות לגבי מהם הקווים האדומים, ואני חושב שחשוב שנהיה כנים עם עצמנו ונאמר ש... אין דבר כזה בלי תנאי, אין דבר כזה בלי קווים אדומים. יש איפשהו קווים אדומים. וזה מגיע לנקודה החשובה יותר לגבי המסע ומתן. במסע ומתן, וזה נוגע לשני דברים, זה נוגע גם למסע ומתן וגם לאמון שיש לנו בממשלה שמנהלת את
זה. רציתי להגיד לך שזה הנקודה המרכזית.
זאת הנקודה, כן. זאת אומרת, במצב אידיאלי, שהיה לנו אמון במי כן. שמנהל את העסק, אז היינו מוכנים לקבל את זה שאנחנו מראים חוסר נואשות, לא מראים...
שאנחנו לא ממצמצים ראשונה.
שאנחנו לא ממצמצים ראשונים, ושאנחנו מאוד קשוחים במסע ומתן.
מתוך הנחה שמי שמייצג אותנו דואג לאינטרסים שלנו.
מתוך הנחה שמי שמייצג אותנו בסופו של דבר רוצה לשחרר את החטופים, אבל רוצה לעשות את זה במחיר המינימלי האפשרי. כרגע מה שקורה זה שכאשר הממשלה מקשיחה עמדות, אנחנו מיד חושבים שהם עושים את זה... כי מתוך כל מיני אינטרסים פוליטיים, מתוך השרידות של הקואליציה, מתוך שמאוד יכול להיות שזה נכון.
ראה, אבל מה שזה אומר... נתניהו הוציא הודעה, לא נגיע לשלב ב' עד לא חיסול מוחלט של חמאס, שזה כן. אומר... מה?
כן, אבל אנחנו לא יכולים לנהל מסע ומתן אפקטיבי גם,
כן.
אם אנחנו לא נקשיח עמדות. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהגיד... שחררו את כולם עכשיו, ניתן לכם כל מה שאתם רוצים. זה לא מסע ומתן, כן? זה כמובן גם משהו שישראל לא יכולה לעמוד בו מבחינת המחיר. אז כן יש היגיון בהקשחת עמדות במסע ומתן, בשביל להגיע לאיזשהו עמק שווה בסוף, אבל חצי מהציבור, לפחות בישראל, שהוא שומע את זה, הוא אומר, זה הכל אינטרסים פוליטיים, שהם גם נכונים, זה לא נכון, כן? אז זה רק מראה, אבל את הדילמה
שאנחנו... אבל הוכיח לנו את הנושא הזה.
כן, אז אנחנו, זה רק מראה, אבל את המקום המאוד מורכב שאנחנו נמצאים בו. כאן, את יודע, צריך אישהו leap of faith, כי בסופו של דבר, הם אלה שנושאים ונותנים, ולא יחליפו אותם כרגע במישהו אחר.
אבל תראה, למשל, אני מוכרח להגיד לך, שכשהודיעו שראש המוסד הוחלף על ידי רון דרמר, שליחו של נתניהו עלי אדמות, אני לא יודע מה לחשוב על זה, האם זה אומר מה? מה זה אומר?
נכון. לא,
אני באמת לא יודע, אני שואל אותך, מה זה אומר?
לא, זה לא נראה טוב. יש הרבה מאוד החלטות בהקשר הזה שלא נראים טוב, בהקשר אחר לגמרי, אבל רק כחלק מחוסר האמון בקבלת ההחלטות של הממשלה הנוכחית, מונתה יועצת חדשה לענייני דיפלומטיה.
אוי.
אתה יודע מי זאת?
קרוליין גליק.
קרוליין גליק.
קרוליין גליק.
כן? שהיא באמת, one flew over the cuckoo's nest, כן? היא באמת, הקצה הסקאלה, ועוד מעבר לכך, כאילו אין באמת מילים, כדי
לא, אני אגיד לך למה אין מילים, אני אגיד לך למה אני רותח, כי אחרי שהסברנו שאחת הזירות המרכזיות שמאפשרת לצבא להמשיך, לפעול, ולעשות את מה שהוא צריך, זה הזירת ההסברה הבינלאומית. אם בכל רעיון, בכל CNN, בכל NBC, בכל המקבילות שלו באירופה, תמיד יש לו גם איזה נציג ישראלי שעונה ומדבר ומצליח להזיז את דעת הקהל שגם ככה. יש כן, דעת לא קהל
בטוח,
בעדן.
אני לא בטוח שהיא תעסוק בהסברה, אבל בטוח היא ראינו אותה.
היא לא תעשה כלום כן. טוב. כן. ויש אנשים לא שיודעים לעשות טוב, אנחנו רואים אותם כי הם קמו בעצמם וקימו חמלים עצמאים. כן. לו היינו משקיעים בזה, זה, מה שנות... זה ממש הכדורים שמעניקים לחיילים להמשיך להילחם. כן. אנחנו מכשילים את עצמנו, אבל בוא נחזור לשאלה הראשונה. אני מנסה לשאול שאלה קצת אחרת ממה ששאלת. האם היום, כשאנחנו רואים את הסיפורים, האם התגובה, עזוב תגובה שחלטנית, תגובה מהבטן, של הצופה בטלוויזיה, זה להיכנס בכולם ולא נורא שה-80, 30, 20 ימותו, או התגובה היא להציל את כולם כי זה נורא מה שקורה.
אני חושב שברמה הרגשית, רוב הציבור הישראלי, רואים את זה גם בסקרים, אבל אפילו מ... שיחות עם אנשים, ממה שאתה שומע בציבור.
כן.
השחרור של החטופים עד עכשיו, של הגל האחרון של החטופים, גורם לזה שפתאום כל הפנים האלה שהיו על פלקטים, הופכים להיות אמיתיים.
ממד, כן.
הופכים להיות אמיתיים, ופתאום אתה רואה אנשים שבאמת, באמת היו שנה ושלושה חודשים חטופים בשבי נורא, בתנאים נוראים. חלקם גם לא נראים כל כך טוב, למרות שניסו לגרום להם לראות טוב כשהעלו אותם על כל הבמות הבמות הפרופגנדה של חמאס. אז קשה מאוד להישאר אדיש למראה הזה, וקשה מאוד שלא ממש לרצות לשחרר את כל השאר. זאת אומרת, אני חושב שרוב הציבור הישראלי נמצא במקום הרגשי הזה, אבל כאן אנחנו שוב צריכים
בסדר, אני מבין.
גם לשקול את השיקולים האחרים, אין לנו ברירה.
הציבור הישראלי לא אמור להיות זה שאני יושב על שולחן המסע ומתן, נכון, בסדר, בשביל זה אתה לוקח עורך דין, השאלה אם אתה סומך על המייצג שלך.
נכון, הבעיה...
האם הוא חושב על סמוטריץ' או חושב עלינו?
המחנה המשותף של כל התוכניות שלנו שנתיים האחרונות, זה בעיית האמון. כן, יש בעיה של אמון. אם היה אמון במנהיגות, אז היינו יכולים לקבל הרבה דברים ולהניח שהכל נעשה מתוך הכוונות הנכונות. העניין של אמון הוא מאוד בסיסי, בגלל שאנחנו, הציבור, מוכנים לסלוח לטעויות. זאת אומרת, אם מנהיג...
תסביר את עצמך.
אם מנהיג בא מתוך כוונה טובה, ועושה את מה שנראה לו נכון לעשות בשביל לקדם מטרה שהיא מטרה לאומית חשובה,
okay.
אבל טועה בדרך.
Okay.
זה יכול לקרות, אנחנו בני אדם, בני אדם טועים.
תן לי דוגמאות היסטוריות שבהם הציבור סלח לטעות. באמת אני שואל, יש ציבור סולח לטעויות?
התקלת אותי עכשיו, אני אחשוב...
כן, אני מרגיש שהציבור לא סולח לטעויות, לא משנה...
אני חושב שיש הבדל באיך שהציבור מתייחס לטעות שנעשתה...
בתום לב.
בתום לב, מתוך איזשהו רצון כנה לעשות טוב, לבין טעות שנובעת מתוך אינטרס...
אבל בוא ניקח...
את יודע מה, כן עלתה לי דוגמה.
לבנון 2, למשל, לבנון 2, קדשו את אולמרט, ואולמרט עשה מלחמה שהוא לא עשה אותה לא בשביל כסף, לא בשביל אינטרסים, הוא ימין במטרותיה.
כן, אבל אם אותו אולמרט היה עושה את אותו הדבר, והיו חושבים שהוא עושה את זה בשביל לקדם איזשהו אינטרס אישי שלו,
אז הוא יפך לביבי והיה נבחר 20 שנה.
אז כן, תראה, כן היה את כל העניין של דן חלוץ שמחר מניות לפני.
כן, כן, כן.
זאת אומרת, ברגע שיש איזשהו ריח של אינטרס אישי, של שחיתות אישית, הציבור מגיב לזה בצורה יותר קשה.
ובוחר אותו שוב ושוב, קוראים לזה נתניהו. הנה דוגמה למישהו שכולם יודעים שיש לו אינטרס אישי, והוא נבחר שוב. לעומת אולמרט המושחת, מסכים, שלבנון 2 לפחות עשה אותה מתוך כוונה אמיתית, לא מתוך שום רמאות.
אז כאן הבעיה שלך, או הבעיה שלנו, היא שיש חלק גדול מאוד בציבור שמאמין שנתניהו פועל מתוך מטרות לאומיות.
הבנתי אותך.
אתה מייצג כאן חלק אחר בציבור שלא מאמין בזה, אבל אלה שמצביעים נתניהו משוכנעים שבדרכיו הכלכלות הוא בעצם מוביל את ישראל למקום הנכון. אגב, זה מאוד דומה לבוחרי טראמפ. זאת אומרת, חלק גדול, אחד הדברים שהליברלים לא מצליחים להבין, וכל הזמן רואים פוסטים שזה בטוויטר ובפייסבוק, זה איך יכול להיות שאתם מאמינים לבן אדם הזה שהוא פושע מורשע, הוא עבריין, הוא עבריין מיני, הוא
כן, משקר בלי סוף.
משקר בלי סוף.
גם כישלון כלכלי דרך אגב.
הוא מושחת בכל רמה שרק... איך אתם מאמינים? והתשובה היא, שמי שמצביע לו, מאמין שאיכשהו בתוך כל זה, הוא כן מצליח לגרום לאמריקה to be great again, כן?
כן.
אז זה לא שהם חושבים, זה לא שהם אומרים יופי, הוא מושחת, אלא מאמינים שהוא כן מקדם את האינטרסים הלאומיים.
נראה לי שמצינו את הקטע הזה, אנחנו נצא לשיר, ואז נחזור, נדבר קצת על טראמפ ומה שקורה בארצות הברית, ואיך זה משפיע עלינו.
מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד.
שלום בועז, אתה יודע, מה שמדהים אצלך, זה למרות שאתה צריך ללחוץ על כל הכפתורים בקונסולה, כדי שהעסק הזה יפעל, הוא פועל בסופו של דבר, זאת אומרת, אני תמיד תוהה, אם בסוף אתה כן תלחץ על הכפתור הנכון.
לא, הקטע הוא שאתה יושב תמיד בצד השני, בני נוח.
איזה כיף, איזה כיף.
אני עם הקונסולה, עם זום מאחורי הזכוכית שמדי פעם תוקעת בי, עם הבת מזרה אימה שרומז לי של לייב, ואתה בכיף שלך. טוב, סליחה.
כן, אני בכלל לא מבין למה צריך כל כך הרבה כפתורים, למה אין און ואוף, כן? למה זה לא יותר פשוט?
אבל אתה מבין ש...
בסדר, לא רוצה לדעת, אל תספר.
כלל הבסיסי של רדיו, שאם אתה לא מגלה להם שלחצי עכשיו שישה כפתורים, אף אחד לא שם לב. אוקיי, גלעד,
אנחנו... כל הכבוד, בועז, הצלחת.
רצית לדבר על הברוטליות של חמאס.
כן, ומה זה בעצם עושה לנו גם ביחסי יהודים ערבים, וגם לגבי תפיסות של הפלסטינים. אז אני חושב שכולנו, כשראינו את ה... במיוחד את השחרור של ארבל.
זה היה נורא.
ושל גדי מוזס, כן.
זה היה נורא, וכי סגל
ש... שני המקרים האלה ש... באמת. המון זועם פלסטיני, כן, עם המדים של חמאס, צבעו על,
כן.
על החטופים, אלא היה נראה לרגע כאילו שהולכים לעשות להם לינץ' או משהו.
אבל לסוף את זה גם לראות אותם, לראות איך כיף סיגל נראה, ולראות איך כן. הם נראים, וירדן ביבס,
מדבר, זה היה ממש כואב. אני מדבר כרגע על מה שהפלסטינים עושים.
אתה אומר, לא... אתה אומר לא על מה שהם עברו בשנה ושלושה חודשים, אלא על השנייה האחרונה של הסיום.
אנחנו מדברים על משהו אחר. מדברים על ההתנהגות של החמאסניקים שם. ועל מה זה גורם לנו לחשוב.
לראות את ההמון הזה.
זאת אומרת, הרבה ישראלים, ובצדק, כשמסתכלים על זה, הם אומרים, האנשים האלה הם חיות אדם. עם חיות האדם האלה, אין לנו שום סיכוי לדבר, ואין לנו שום סיכוי לנהל איזשהו מסע ומתן, ואין שום סיכוי לשלום או משהו בסגנון הזה.
אוקיי.
וצריך כאן, מאוד חשוב כאן להסתכל על הניואנסים. אז מצד אחד, הרגש שעולה בנו כשאנחנו רואים בזה של כעס ושל שנאה, הוא לא רגש לא אדפטיבי, חשוב להגיד את זה. אנחנו עברנו את כל התהליך האבולוציוני ופיתחנו את הרגשות האלה, מכיוון שהם רגשות אדפטיביים. אבל הם אדפטיביים לסיטואציה מסוימת ולקבוצות מסוימות של אנשים. זאת אומרת, כלפי חמאס, זה אדפטיבי להרגיש שנאה.
אוקיי.
כי זאת קבוצה שרוצה לחסל אותנו, ללא שום ספק, אין כאן בכלל ניואנס.
אין ניואנסים.
אין ניואנסים.
באמת אין ניואנסים.
הם רוצים לחסל אותנו, ולכן זה מאוד בריא מבחינתנו לשנוא אותם, כדי שכל הזמן נהיה במודעות ובהירנות לגבי מה שהם עושים, ולרגע לא נתבלבל לגבי הכוונות שלהם.
אוקיי.
אבל הסכנה היא, כשהרגש הזה מוכלל וגולש גם
לכל ערבי באשר הוא ערבי.
לכל ערבי, נתחיל מכל פלסטיני באשר הוא פלסטיני.
כן, חשוב להגיד, שזה מספיק.
חשוב להגיד שאחד התופעות השכיחות היא מה שנקרא הומוגניזציה של קבוצת החוץ. זאת אומרת, תפיסה שכל קבוצת החוץ הם אותו הדבר. ואנחנו תופסים הרבה פעמים את הפלסטינים כאותו הדבר. בלי לעשות לרגע הנחות לחברה הפלסטינית, אנחנו יודעים שיש שם ניואנסים. אנחנו יודעים שיש אנשים שונים עם אידיאולוגיות שונות, תפיסות שונות, רמה שונה של דתיות. זה לא בריא לנו.
אתם הפסיכולוגים חוותיים, אני זוכר, נכון, אומרים שאנחנו עושים את זה, כי זה קל קוגניטיבית. במקום להגיד, אחד אפור, כולם שחורים, כאן נורא להבין, סתם יש משהו במטאפורה של צבע. אם כולם חמאס, אז הכל בסדר. ואתה אומר, הוא אולי פחות, הוא לא, הוא בכלל מתנגד. זה יותר מורכב להבין את המספר הזה, יותר קל להגיד כולם.
לא, גם יותר מורכב לדעת מה עושים מול זה. אם כולם, אם כולם חמאס, מאוד ברור מה צריך לעשות.
נכון, נחסל את כולם לסגור עניין.
כן, אם יש שם ניואנסים, וחלק כן, וחלק לא, וחלק מתנגדים, וחלק תומכים, אז יש לנו יותר צורך לעשות ההבחנות האלה בשביל לדעת איך להתמודד איתם.
כן.
אז זה דבר ראשון, להבין שהם לא כולם אותו הדבר. דבר שני, אנחנו, וזה משהו שהזכרתי בפעם הקודמת, גם אם כרגע, או גם אם נגיד בשבעה באוקטובר, הייתה תמיכה גורפת בטבח שחמאס
אוקיי. עשו. תמיכה איפה?
בקרב הפלסטינים.
בעזה.
כן.
אוקיי.
גם בגדה.
כן, אבל בוא נפריד, זה לא אותו משחק. אוקיי.
כן רואים בסקרי דעת הקהל שום שינוי. כן רואים, כן רואים ירידה בתמיכה לאורך זמן.
שוב, עם כל העזרות ומוזמנים לחזור לפרקים הקודמים שדיברנו הרבה על הסקרים בעזה.
אבל בוא כרגע נניח רגע שזה נכון. זאת אומרת, דעת קהל, בין אם בישראל או בקרב פלסטינים או בכל קבוצה אחרת, היא ניתנת לשינוי, אנשים משנים את דעתם. אבל יש עוד דבר שנגזר מתוך הדבר הזה, וזה שאם אנחנו מקבלים את זה שאנשים יכולים להשתנות, אז אנחנו צריכים לתבוע מהם שינוי.
יפה.
כששינוי כזה נדרש.
יפה.
זאת אומרת, זה לא מספיק להסתכל מהצד ולהגיד, הם כרגע כאלה, אבל מתישהו הם השתנו. לא, להגיד, אתם בני אדם כמונו, ובתור בני אדם יש לכם אחריות מוחלטת למה שאתם עושים. אנחנו מאמינים שאתם יכולים להשתנות, ותובעים ממכם את השינוי, דורשים ממכם שתשתנו.
מוכנים להיות חלק מהתהליך, אבל האחריות היא שלכם.
אנחנו לא מוכנים לקבל את זה שיש חמאס על הגבול שלנו. לא מוכנים לקבל את זה. ועד שלא תשתנו, אתם תהיו באימות איתנו, אבל יש כאן פוטנציאל למשהו אחר.
אבל אתה אומר משהו עמוק יותר, ואני אוהב אותו, כי חתכת שמאלה בשביל לחתוך ימינה ולחזור שמאלה, זה נחמד. אתה אומר, אם אתם אומרים לי, אנשי, כל אותם אלה שאומרים, אתם חייב מסתכל, יש נואנסים, הם בני אדם כמונו, הם לא חיות, סבבה. אם הם בני אדם כמונו, יש להם אחריות על מעשיהם.
אנחנו צריכים...
אם יש להם אחריות על מעשיהם, הם צריכים לקבל את האחריות, לא שוב להנציח את חמאס עליהם, אלא למציא מישהו אחר, שאיתו אפשר לשקם את הרצועה.
דווקא כאנשים בצד השמאלי של המפה הפוליטית, אנחנו צריכים להיזהר ממה שנקרא גזענות של ציפיות נמוכות. גזענות של ציפיות נמוכות...
כמה מונחים אתה זורק לי? זה יופי, אני מרגיש כמו פסיכולוגיה. נו, כן.
גזענות של ציפיות נמוכות זה משהו שהוא מאוד אופייני לליברלים, פרוגרסיביים ושאר ירקות. זה בעצם איזושהי הסתכלות על האחר, הקורבן התמידי.
זה בנבלת איזם, כמו בנבלת אל אייג'יזם.
נכון.
אני מכיר את זה מעולם הזקנה, שאתה מרחם עליו ומוותר עליו.
אתה עושה הנחות לאחר בגלל שהוא מסכן, בגלל שהוא קורבן, בגלל שהוא כבוש, בגלל שכן, כל מיני דברים מהסוג הזה. ואנחנו צריכים מאוד להיזהר מזה, ולא לעשות את זה, ולזכור קצת את הספרות המאוד יפה, האקזיסטנציאליסטית, שמדברת בדיוק על מצבים כאלה. וכאן אני רוצה לציין שני מקורות.
אין מושג על מה אתה מדבר, אבל אתה יכול להמשיך חופשי.
בסדר, אני אדבר, תראה אם תביא.
נו, כן.
יש אלבר קאמי.
אוקיי, זה אני יודע.
כתב את המיתוס של סיזיפוס.
בסדר.
שבו הוא אומר, אנחנו מוכרחים להאמין, אנחנו מוכרחים לתפוס את סיזיפוס שמח. We must imagine Sisyphus happy.
כן, רק בצרפתית, אבל לא נורא.
כן, קראתי את התרגום באנגלית. אל תאתגר אותי להגיד את בצרפתית. למרות שאני אמור לדעת.
אוי, לא, שנינו צריכים לחזור לבגרות באליאנס. טוב, בואו נתקדם, בסדר?
עכשיו, למה הוא אומר את זה? כן, סיזיפוס כזכור, הגורל שלו הוא לגלגל סלע
במעלה
ההר, רק כדי לראות את הסלע מתגלגל שוב חזרה, ואז הוא שוב, כן, זה מין חזרה מתמדת כזאת של לעשות את אותה הפעולה.
מרגיש קצת כמו הסיבובים שלנו מול לבנון ומול עזה.
כן, או יופי, נכון, יש בזה משהו סיזיפי. ומה שקמי אומר,
שוב ושוב חוזרים לאותו מקום.
מה שקמי אומר, שגם בתוך הסיטואציה הזאת, שבה כביכול יש אפס בחירה אישית, יש איזשהו גורל מאוד מאוד אכזרי שמצמצם את דרגות החופש לאפס, הוא אומר זה לא נכון. גם שם לאדם יש בחירה.
אוקיי.
אז סיזיפוס, למשל, יש לו בחירה להיות שמח, הוא יכול להחליט מה, איך הוא לוקח את הדבר הזה ומה הוא עושה עם זה. אף אחד לא יכול לשלוט במחשבות שלו, אף אחד לא יכול לשלוט ברגשות שלו. יכולים רק לשלוט בהתנהגות הזאת שחוזרת
אליו. אני חייב לקחת את זה למקום אחר, סליחה, אבל שאתה שומע חלק מהחטופים שמדברים, מדברים בדיוק על זה. שלא יכולתי לבחור, סליחה על המעבר, אני לא יכול לבחור, אני בכלוב, אני כבול, אבל אף אחד לא שולט על המחשבות שלו.
אז זה בדיוק המקום המדהים הזה של בני אדם, שבו גם במקומות הכי קשים יש להם חופש. עוד אדם שכתב על זה באופן מאוד דומה, ויקטור פרנקל, כן, שהיה באושוויץ.
עם שואה אז שואה.
הוא גם דיבר על זה שגם באושוויץ יש לך בחירה. גם באושוויץ אתה, עדיין יש לך את הדבר הכל כך אנושי הזה, של לחשוב מה שאתה רוצה, ולהרגיש מה שאתה רוצה, ולקבל החלטות מסוימות לגבי מה שאתה עושה.
ובהקבלה מאוד קיצונית, אתה אומר לפלסטינים, חברים, יש לכם בחירה.
אני אומר לפלסטינים, יש הרבה יותר בחירה מזה, יש לכם בחירה. גם אם אתם כבושים, וגם אם קשה לכם, וגם אם מצב שלכם הוא על הפנים כבר הרבה זמן, יש לכם את הבחירה ואת היכולת להחליט, די, אנחנו משנים כיוון והולכים לכיוון אחר, ולנו, דווקא כליברלים, יש את החובה לבוא אליהם ולומר, אתם חייבים לקבל את ההחלטה להשתנות. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בשבילכם. אנחנו לא יכולים להחליף את ההנהגה שלכם. אנחנו לא יכולים לשנות את דעת הקהל שלכם. זה הכל בידיים שלכם. מערכת החינוך היא שלכם, אתם צריכים לשנות אותה. ההסתה ברשתות החברתיות היא שלכם. מה שמשדרים בטלוויזיה הפלסטינית זה שלכם. מה שהמשפיענים שלכם אומרים זה שלכם. כל הדברים האלה הם דברים שאם אתם רוצים עתיד אחר, אתם צריכים להשתנות. מה כן, איפה המקום שלנו? המקום שלנו כאן מאוד חשוב. בתחילת ה...
לא, אני תן לי רגע לנשום, אתה נותן פה נאומים ארוכים וחוצבי להבות, נו, אוקיי.
אז... מצטער, זה בוער אוקיי, בי העניין הזה.
אני איתך, אבל אני כל הזמן אומר, רגע, אבל...
איפה
לא,
אנחנו?
לא, לא רק איפה אנחנו, אני לא מוכן לחכות להם, אני רוצה לחיות, לא יודע חטא, כן. אני רוצה לחיות. ולחיות זה לא רק להרים חומות גדולות שראינו של עובדות, או לחסל את כולם שראינו שאי אפשר, אלא אולי גם לעזור להם לעשות את התהליך הזה מתוך אינטרס שלי.
נכון, נכון.
מתוך אינטרס שלי לגמרי. שיש שם משהו אחר.
כאן אני רוצה להפנות אותך לרעיון שעשיתי בישראל היום, ממש אחרי השבעה באוקטובר. וציטטתי שם את ליברמן, שבדרך כלל אני לא חובב בין ליברמן.
אותו מטה הוגות אננס שלך?
נכון, ומה שליברמן אמר זה שלא צריך שיטת המקל והגזר, צריך שיטת הנבוט עם השפיצים, והוגת קצפת עם האננס. אז אנחנו בינתיים עם נבוט עם שפיצים, אין ספק. מה שעשינו בעזה, ומה שאנחנו משכים לעשות...
איך היית קורא למזוודות הדולרים?
לא, זה לא אותו דבר.
תסביר לי, אתה נותן להם כסף.
כן, אבל העוגת כספת ואננס, המטרה שלה היא שינוי כיוון.
בדיוק.
זאת אומרת
שנתנו עוגת כספת ואננס כפרס להתחזקות לטרור.
נכון. אחד הדברים האיומים שישראל עשתה, זה שהיא דיכאה את הגורמים המתונים בחברה הפלסטינית. מתונים יחסית, אף אחד לא אומר שהם
חובבי
ציון. כן, אבל מתונים יחסית, את הרשות הפלסטינית, ובמקום זאת העלתה את החמאס, אז בהחלט יש לממשלת ישראל הנוכחית, כן, לביבי באופן ספציפי, אחריות לעניין הזה.
וגם לישראל קץ אפרופו, יש עכשיו אילו ציטוטים שלו מהעבר, שבו הוא כל הזמן אומר, חשוב לשמור על חמאס המורתע.
הוא חסה חשיבות, הוא חסה חשיבות.
זה ביטחון.
עזוב, זה לא אורי.
כן, סליחה.
העוגת קצפת עם האננסים, צריכה להיות מוטיבציה, לא, היא צריכה להיות מוטיבציה לשינוי. זאת אומרת, לבוא ולהגיד להם, אם אתם עושים דאבל דאון על הכיוון הנוכחי, של טרור, של המשך הרצון להשמיד ישראל, של פנטזיות על פלסטין מהים עד הנהר, אז הנבוט עם השפיצים הוא מה שתראו. אבל, וחייב להיות אבל, בגלל שזה לא מספיק הנבוט עם השפיצים, חייבים לבוא ולהגיד להם, כמו שאנחנו אכזרים במלחמה, כך אנחנו נהיה מאוד נדיבים בשלום. אם אתם רוצים לחיות לצידנו, אז לא רק שתהיה לכם מדינה, אלא זה יהיה אינטרס שלנו לעזור לכם לפתח את המדינה הזאת. סטודנטים שלכם יוכלו ללמוד אצלנו, ילדים שלכם יוכלו לבוא לקייטנות אצלנו. אנחנו נשמח לעזור בפיתוח הכלכלה שלכם. אנחנו נרצה באמת לעזור לכם להתפתח ולהיות מדינה שכיף לגור בה.
אתה נשמע כמו פרס.
אבל זה רק יהיה... כן, מזרח תיכון חדש כזה, כן. אבל זה רק באמת יהיה אחרי החלפת הדיסקט.
אני חייב לחתוך אותך, כי דיברנו על זה, ואני חייב לחתוך אותך שנייה. ובכך אולי נגיע, נעשה סגווי לנושא הבא. אבל בסופו של דבר, היום מי שמנהל את העולם, ואני חוזר לרשת של דבריי, הוא הפריץ. כן. נכון? כמה שאנחנו מדינה חזקה, בסוף עדיין האמא צריכה לנסוע לפריץ בארצות הברית, להתחיין על חיי בנה. אנחנו היום בעצם נמצאים בסיטואציה שבה גחמותיו של טראמפ, אמירותיו של טראמפ משנות את המצב. תקן אותי אם טועה. כך זה נראה כרגע.
כן, אבל השאלה אם יש איזשהו היגיון בדברים שהוא אומר?
כן.
או שהוא פשוט יורה לכל הכיוונים, ויש כאן כמה גישות שונות. זאת אומרת, כל המחסים שהוא פתאום מטיל על קנדה ועל מקסיקו,
כן,
ויש לו כל מיני החלטות שנראות די משוגעות, זה נראה כמו שליפות מהמותן.
יש גם החלטות, אם קצת מתרחקים, יש גם החלטות שם שהן מדאיגות. בסדר, המחסים שזה, זה לא עניין שלי. אבל ללכת לאתר את כל סוכני ה-FBI, שחקרו את הפריצה לקפיטול, שהייתה עבירה, באמת, זה לא פייק, אין כאן דיון על פייק, זה דבר אמיתי.
כן.
ולפטר את כולם במדינה החזקה בעולם, זה אמירה מאוד חריפה לכל הדמוקרטיות בעולם.
כן. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הנושא של השישה בינואר, שהוא אולי האירוע המאיים ביותר על הדמוקרטיה בתקופתנו, כן? זאת אומרת, אי אפשר לתאר משהו שהוא יותר איום על הדמוקרטיה מאשר מחוסר קבלה של תוצאות הבחירות, אבל עזוב את זה, זה,
אוקיי.
זה סיפור אחר. בוא נתייחס למה שטראמפ עושה כרגע. כן?
הוא עושה את זה כרגע.
כן, לא, אבל בוא, כן, אבל בוא נתייחס לדברים שקורים כרגע, לא על מה שהוא עושה לגבי השישה בינואר.
אוקיי.
אני מאמין, וזה על סמך הקדנציה הראשונה של טראמפ, שבהקשר שלנו, ורק בהקשר שלנו, אני לא מדבר כרגע על מה עושה בארצות הברית, ומה עושה מול קנדה וכל הדברים, וגרינלנד ותעלת פנים, כל הדברים האלה נשים כרגע בצד. למרות שיש היגיון מסוים בחלק מהם.
כן, אוקיי.
אבל בואו ניקח את חלק מהטירוף ונשים את
זה בצד. אני חושב ששכחנו כמה רעש בן אדם הזה יכול לייצר ביום.
תראה, דבר אחד צריך להגיד, אם חשבו ש
נקבל טראמפ אחר.
לא, אם חשבו שטראמפ הוא נשיא שיושב מול הטלוויזיה ואוכל המבורגרים, אז הוא עכשיו באיזשהו התקף מניה.
נכון.
הוא באמת, הוא עובד קשה. הוא עושה המון דברים. לא בטוח שטובים, אבל הוא עושה הרבה דברים. בהקשר שלנו, שוב אני חוזר לזה, אני חושב שהמוטיבציות שלו הן תואמות את האינטרס הישראלי. אני לא חושב שהוא רוצה שישראל תשלוט לנצח בכל שטחי איוש. אני לא חושב שהוא
זה
רוצה
זה אכפת מלחמה. לו בכלל.
כן, כן, כן. מה שהוא
הוא
רוצה...
הוא רוצה דיל.
כן, מה שהוא רוצה, הוא רוצה, מאוד חשוב לו הסכם סעודי-ישראלי.
כן, כן, כן.
ההסכם הסעודי-ישראלי הוא לא רק בשביל, בשביל שיש שלום בין סעודיה וישראל. כרגע...
כסף.
לא רק כסף. זאת אומרת, כמובן שהכל כסף, אבל זה לא רק העניין של סעודיה.
אוקיי.
Okay. יש כרגע, הקונטקסט הרחב של כל מה שקורה, ושל כל הדברים שטראמפ אומר למעשה, וברגע שמבינים את הקונטקסט הרחב הזה, אז חלק מהאמירות המשוגעות מקבלות היגיון. הקונטקסט הרחב זה מלחמה בין סין לארצות הברית. שהמלחמה הזאת היא מי מחבר את המזרח למערב. יש שתי תוכניות גדולות, של חיבור אסיה
כן.
לאירופה ואמריקה.
איך קוראים לזה? שכחתי, אם לא...
אז יש את ה-road and belt של
כן.
סין.
כן, כן. הדרך והחגורה, כן. כן.
ויש את התוכנית המקבילה של ארצות הברית, והן בעצם מתחרות על העניין הזה. סעודיה היא ממוקמת גיאוגרפית במקום שהוא מאוד מרכזי.
הם שיחקו אותה מהמון בחינות, אתה חושב על זה.
כן, ומאוד חשוב לטראמפ שסעודיה תהיה בצד הנכון של הדברים. גם ישראל יש התפקיד בכל הסיפור הזה, ואפילו אולי לפלסטינים יהיה בעזה, אם הם יסחקו את הקלפים שלהם נכון. בסדר, תראה, זה אתה יודע. שוב אמרנו, הם צריכים להחליף דיסקט, אבל... אולי.
אף אחד לא יסמוך עליהם גם עוד 100 שנה. אבל אנחנו נעצור אותנו כאן ברגע מותח שבו גלעד אומר, כמו בסוף סדרה, אתם חושבים שזה הסיפור? הסיפור הוא הרבה יותר גדול מכך, ובסוף נצטרך לסגור את כל ענייני השבוע.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
תודה שנשארתם איתנו. בחלק האחרון גלעד אמר שאתם חושבים שהכל זה איראן, ישראל, ארצות הברית. בעצם מדובר כאן במלחמה הרבה יותר גדולה, איראן, ארצות הברית נגד סין. כן.
כן, אז בעצם אמרנו שכל מה שקורה כאן, כולל המוטיבציה המאוד גדולה של טראמפ לקדם שלום עם סעודיה, נובעת מזה, גם גרינלנד נובע מזה, גם תעלת פנמה נובעת מזה. אז אם אנחנו מחברים את כל הנקודות, אז מה שאנחנו רואים זה איזושהי מערכה, או התגייסות למערכה של טראמפ מול...
אתה יודע מה מעניין בזה? כי אני כאילו הייתי בתפיסה שגויה, שהאינטרנט, הצ'אטים וכל הסיבים האופטיים אומרים שדי גיאוגרפיה ואדמה וכבישים כבר לא חשובים, כי הכל... אני ישבתי השבועות האחרונים בזומים עם ארצות הברית לסגור מחקרים משותפים וכאלה, ואתה אומר, רגע, אנחנו חזרנו לעולם של פעם, שמה שחשוב זה מי מחזיק בנקודת השליטה שמובילה מ-A ל-B.
זה לא השתנה אף פעם, כן. זה גם הסיבים שאתה משתמש בהם בזום, הם עוברים איפשהו,
כן.
ומישהו שולט בהם, ומישהו גוזר קופון ללם.
כמו שקרה בשוודיה, כן. אם אתה מכיר את הסיפור של הרוסים, שלחו שם וחתכו שם, כן. כן, זאת אומרת, אבל חזרנו, אבל כאילו היינו באיזו אשליה,
שאנחנו בעולם וירטואלי,
ונגמר עולם וירטואלי, אתה היית באשליה. עדיין אדמה והמיקום האסטרטגי חוזר להיות חשוב, כבר חוזרים לצומוד.
כן, ברוכים הבאים לעולם. כן, בינתיים בהפסקה הצצתי מהר במאמר חדש של אלוף בן בארץ, שאומר משהו מאוד מעניין על ביקור נתניהו אצל טראמפ.
רגע, הפעם הוא לא מחכה אותנו?
הפעם לא, הפעם הוא הקדים אותנו.
אוקיי, הוא, יפה, סחטן כן. עליך.
לא, נו. תשמע, בכל זאת. הוא אומר שנתניהו הולך להשיק קמפיין על בסיס ה... רעיונות של טראמפ לטרנספר את ערביי עזה, את הפלסטינים מעזה, כי יש משהו, יש איזשהו טוויסט מיוחד בטרנספר הזה. זה לא הטרנספר הקלאסי של גנדי, או של כהנה, או של כל אלה, אלא מדובר כאן בטרנספר הומניטרי. כן?
הפלסטינים,
הפלסטינים בעזה סובלים, קשה להם רע ומר, אי אפשר בעצם לשקם תוך זמן קצר את ההריסות שם.
בינתיים, לשנה, שנתיים, מאה שנה שהבלו ב...
בדיוק, יתנו להם דירת שלושה חדרים, עם מרפסת וחנייה בפאתר רבת עמון.
כן.
מה יכול להיות רע? מה יותר יפה מזה?
חוץ מזה שהם יפילו את השלטון בירדן, ואנחנו נאבד את העומק הסטטגי שיש לנו במזרח.
אבל כאן אתה לא קולט את נתניהו. מה שנתניהו לא מעוניין לבצע את זה. מה שהוא רוצה זה לזכות בתמיכה ציבורית, והוא יודע שהציבור הישראלי מקיר לקיר תומך ברעיון הזה. הפנטזיה הזאת היא פנטזיה שכולם אוהבים.
הבנתי. ואז מה תגיד נגד זה? מה אתה יכול להגיד? לא, אני נגד השמאלני. מה אתה נגד? אתה לא רוצה שיהיה לנו פחות מהחרסניקים?
תראה, אני מוצא את עצמי מתווכח גם עם חברים שאני מאוד מעריך, שחושבים שזה הפתרון היחידי. הבעיה עם הפתרון הזה, מעבר לשאלות המוסריות, שכמובן גם קיימות, זה עניין לוגיסטי, זה פשוט משהו שלא יכול לקרות. אין סיכוי שדבר כזה יקרה.
זה בדיחה אחת גדולה. וגם מישהו צריך להסכים לקחת אותם.
וזה מזכיר לי, כן, בצורה קצת מצמררת, את תוכנית מדגסקר של הנאצים. כן, גם הנאצים חשבו בהתחלה, לפני השמדה, היו להם כל מיני רעיונות לטרנספר. היה תוכנית מדגסקר, היה תוכנית לובלין, אלה היו שתי תוכניות של גירוש היהודים וריכוז שלהם במקומות מרוחקים.
מדוע?
ושתי התוכניות האלו לא עלו יפה, לא יצאו לפועל.
סתם שנייה, תהיה מומחה היסטורי, למה הם נפלו באמת, אני שואל.
אוקיי, תוכנית מדגסקר נפלה בגלל שמבחינה לוגיסטית, בזמן מלחמה להעביר, היא בכלל עלתה אחרי, ב-1940, אחרי כיבוש צרפת, מדגסקר הייתה
מושבה
צרפתית, ואמרו, אוקיי, יופי, יש לנו את המושבה הזאת, בואו נעיף לשם את היהודים, אבל הם הבינו שבמלחמה הימית שמתחוללת, וגם מבחינת הצורך שלהם, באוניות שיש להם, הם לא יוכלו להעביר...
יותר פשוט להסיע אותם לאושוויץ, כן.
כן, התוכנית של לובלין, שזה מזרח פולין, הייתה תוכנית שבעצם מה שהפיל אותה,
כי לזאת יש התכנות, כי הרי...
לגמרי, לא, זה תוכנית שאפשר היה לבצע אותה. מה שהפיל אותה, זה הכישלון של הגרמנים בחזית המזרחית. זאת אומרת, בשביל לבצע אותה, הם היו צריכים לנצח במלחמה מול ברית המועצות, וברגע שהמלחמה הזאת התחילה לא סתם לקרטע, אלא הפכה להיות החלק הקשה ביותר של מלחמת העולם השנייה, כאן חשוב לציין, שרוב החיילים הגרמנים שנפלו במלחמת העולם השנייה, רוב המוחץ נפלו בחזית המזרחית, ורובם נפלו בחצי שנה האחרונה של המלחמה. כן? זאת אומרת, הייתה מלחמה באמת מזעזעת עבור, בכלל, כן, גם עבור הרוסים, אבל עבור הגרמנים.
גם הרוסים איבדו
מיליונים, עשרות מיליונים.
נכון.
ובסופו של דבר, בגלל שלא היה לאן לגרש את היהודים, אז עברו להשמדה, כן? אז אני לא רוצה להקביל את זה לשום דבר, אבל רעיונות של גירוש הם מסוכנים, כי בעצם...
למרות שלפעמים, סליחה, יש רעיונות גירוש שעבדו. בסוף מלחמת העולם השנייה, גירשו את הגרמנים ממדינות מסוימות בחזרה לגרמניה, זה קליטה שעבדה. אלג'יריה, גירשו את הצרפתים מאלג'יר לצרפת, וזה עבד. זאת אומרת, יש כאלה דברים שכן עבדו.
כן, זה מאוד שונה, כן, מה שאתה מתאר. אלג'יר, שוב, זה קולוניה צרפתית, וזה...
אבל אתה רוצה זה אני דרך הדוגמה אחרת, גם בבלקן עשו חילופי אוכלוסין.
כן, כן, היו מקרים של חילופי.
גם ביוון, טורקיה. נכון, נכון. יש חילופי אוכלוסין שעבדו.
נכון, נכון.
לא שאני מצדד בזה, אני רק אומר שיש דוגמאות היסטוריות לדברים שונים.
כאן לא מדובר בחילופי אוכלוסין, כאן מדובר בעצם בגירוש אוכלוסייה שלא תהיה מעוניינת שיגרשו אותה.
זאת בעיה.
וזה, כן, זאת אומרת, גם אם הפלסטינים...
ושאף אחד לא רוצה לקלוט אותה, זה עוד סוג של בעיה.
גם אם הפלסטינים היו עומדים עם מזוודות ברציף, הם חכים שיקחו אותם, גם אז היה פעולה לוגיסטית מאוד מורכבת.
כן.
ומכיוון שהם לא נראה שזה מה שהולך לקרות, אז זה יהיה עוד יותר מורכב. אבל מה שמסוכן...
גם לא ברור לי שהחמאס יסכימו לתת להם לצאת החוצה.
מה שמסוכן בגירוש, ברעיון של גירוש, זה לא רק כל מה שאמרנו עכשיו, אלא זה מלבה את הפנטזיה שאפשר להיפטר מהפלסטינים. שמתישהו הם לא יהיו פה. בסופו של דבר, אנחנו נצטרך, שוב, אחרי גם הסבב הזה, ועוד לא יודע כמה סבבים שמחכים לנו בעתיד, אנחנו גם הם, וגם אנחנו מדברים כל הזמן לצורך שלהם להשתנות, גם אנחנו צריכים להשתנות, גם אנחנו צריכים להכיר בזה, שלא יעזור כלום. יש כאן פלסטינים, ויש כאן ישראלים, ושני העמים האלה, הם here to stay, אף אחד לא הולך לשום מקום. הם לא הלכו למדגסקר, ואנחנו לא נלך ללובלין.
אתה אומר שהקמפיין של ביבי נותן לאנשים את התקווה,
נכון.
ששווה להמשיך לרצות, כי בסוף אפשר להגיע לחלום שנהיה כאן לבד ונוכל לרשת את הארץ כולה.
כבר אמרנו.
והחלום הזה הוא מסוכן, כי זה ימנע מהם להסכים לכל פשרה אפשרית, כי למה להתפשר אם בואו נחכה שנה, שנתיים, נכון. והם כולם ייעלמו מפה וילכו נכון, לגור נכון, בירדן. נכון, נכון.
כבר אמרנו, כבר אמרנו
כן,
שאין דבר יותר מסוכן מתקווה. תקווה כן. זה דבר מאוד מסוכן בקונפליקט הזה, והרעיון הזה של טראמפ, שעכשיו נתניהו כנראה רוכב עליו, הוא רעיון שנותן המון תקווה. הוא נותן תקווה שיום אחד לא יהיו פה פלסטינים. יום אחד הם כולם יאגרו למקום אחר, והמשמעות של התקווה הזאת זה עוד דם. זה עוד מלחמות, זה עוד סבבים, זה חוסר נכונות שלנו להתפשר, כמו גם חוסר נכונות שלהם, מאותה התקווה, מאותה הסיבה.
הבטחנו אבל המאזינות ועל המזינים שלנו שנגיע לג'נין, כי קורה עכשיו משהו בג'נין לא קטן, ככה אנחנו, זה קצת מתחת לרדאר שלנו, כי לא שמים לב, כי יש חטופים ויש כאלה, אבל כל מי שילדה ומילואים ניקים או חיילי סדיר מודע לזה היטב, כי זה קורה וזה גדול, וזה גובה מחיר שלנו, לא קטן. מה קורה בג'נין? למה אנחנו שם? זה בשביל סמוטריץ' או כי הגיע הזמן?
כן, אוקיי, אז זאת שאלה מאוד טובה, והיא שוב נוגעת בעניין של אמון. עצם זה שאתה שואל אם זה בשביל סמוטריץ',
כן.
זה מראה שיש חלקים בציבור, שאתה נמנה עמהם, שחושבים שיכול להיות שאנחנו מפציצים ערים פלסטיניות רק כדי לקדם איזשהם אג'נדות.
לא, 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 אני שואל את עצמי רק על התזמון. האם התזמון הזה, כאשר הצבא שחוק, עייף, גמור, הוא התזמון הנכון ביותר לנו, אסטרטגית, כי נכון שכולם שחוקים, אבל אין ברירה, או שעשו את זה בשביל להרגיע את סמוטריץ' ויכול היה לחכות עוד שבוע, שבועיים או חודש. זאת השאלה שלי.
כן, אז אני חושב שכמה דברים.
כי אני באמת רואה, אנחנו מכירים את המילואימניקים, זה החיילים, זה הסטודנטים שלנו.
יש בהחלט השיקול הזה, אבל יש שיקולים אחרים. אני חושב שאנחנו רואים כמה דברים. קודם כל, מבחינת דת קהל פלסטינית, אנחנו רואים עלייה בתמיכה בטרור ועלייה בתמיכה בחמאס.
לפני רגע אמרת שיש ירידה.
באיוש, באיוש. אני לא מדבר על עזה, אני מדבר על איוש. אתה חייב לדייק, יש הבדל.
הבנתי, בעזה, עכשיו בעזה יש ירידה, וואי וואי וואי.
ובאיוש עלייה. עכשיו למה? למה בעזה יש ירידה? בעזה יש ירידה בגלל שהם חטפו.
כן.
והם למדו משהו לפחות לזמן מסוים. תשמע, ההיסטוריה מלאה.
אנחנו נגלה.
מלאה בדוגמאות האלה, שבסופו של דבר תבוסות צבאיות, הן אלה שגורמות לעמים להתפשר.
אני איתך בתקווה, אבל אוקיי, לעומת זאת אתה אומר בשטחים.
אמרנו, חוסר תקווה, צריך חוסר תקווה. ואז אנחנו קרובים לנקודה הזו של חוסר תקווה.
אוקיי, ובשטחים?
באיוש, באיוש, אנחנו במצב אחר. קודם כל, אנחנו, אחרי השבעה באוקטובר, כבר מתייחסים אחרת להתארגנויות של טרור. זאת אומרת, נכון. אם עד השבעה באוקטובר, ראינו תענוך במתאמנים, ראינו כל מיני טנדרים ויורים, וכן, ואת כל הצעצועים השונים שהם קנו, אמרנו, יאללה, יש לנו איך להתמודד עם זה, נעלים עין, הכל יהיה בסדר.
לא נעלים עין, נעביר להם דולרים.
אז היום העניין הזה נגמר, ברור שהסוגלנות שלהם...
אני חייב לשאול שאלה, את המזוודות שהעברנו להם, הם החזירו ריקות והם צריכים למלא אותם, כאילו איך זה עובד? או שהם השתמשו בהם? אוקיי, סליחה.
אם כי אני כן פגשתי את אחד האנשים שהיה אחראי להעברת המזוודות, אני אשאל אותו פעם בה שאני...
אני אשמח. סליחה על הציניות, אבל זה כל כך מעצבן. אוקיי, אז אתה אומר, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו כבר לא יכולים יותר לזלזל,
אנחנו לא יכולים לזלזל,
כי אנחנו יודעים מה יקרה.
ויש עלייה מאוד מאוד גדולה בטרור שם, בהתארגנויות שם, בחוסר היציבות שם. גם הרשות הפלסטינית עצמה נכנסת לג'נין ועוצרת נכון, אנשים. זאת נכון. אומרת, גם, כל האירוע הזה מאיים גם עליה, mm-hmm. לא רק עלינו.
כי יש התחזקות של חמאס, שחמאס עובד נכון, גם נגד הרשות נכון, הפלסטינית.
עכשיו, אם היינו באמת רוצים לקדם איזשהו הסדר, אם הממשלה הנוכחית הייתה רוצה לקדם הסדר, אז מה שהיינו עושים, היינו מחזקים את הרשות, מחלישים את חמאס, ולא ההפך.
ונותנים לרשות לסגור את העניין בג'נין, הם היו מתחזקים, היא לא היה מסוגלת?
לסגור לבת העניין בג'נין. הרשות היום היא סופר חלשה, כן?
הבנתי.
אני לא יודע מה היה קורה אילו, אבל היום הרשות היא חלשה, היא יכולה קצת לעשות דברים, אבל אולי מבחינת מודיעין יש לה יכולות, אבל היא מאוד חלשה, והיא זוכה לתמיכה ציבורית מאוד נמוכה, אם מסתכלים על סקרים פלסטינים.
לא, עזוב תמיכה ציבורית, גם צהל לא זוכה לתמיכה ציבורית בג'נין.
לא, צהל זוכה לתמיכה ציבורית של הציבור הישראלי,
כן, אבל בהחלט, אבל לא לתמיכה ציבורית של פלסטינים, זה לא... אני תואר לך על פעילות בג'נין, אבל אתה אומר שאין אפשרות לפלסטינים לעשות את זה.
אם אנחנו מדברים על שקט בגדה, זה דורש שהציבור הפלסטיני יתמוך בשלטון הנוכחי בגדה.
הבנתי אותך, אוקיי.
זה לא קורה, אין תמיכה, יש להפך, יש עלייה בתמיכה בחמאס.
אוקיי.
אז, וגם כאן, אתה יודע, אני חושב, כאן אני מאוד מסכים עם מדיניות שאומרת, אין לנו יותר סובלנות לחמאס. זה ארגון שהוא לא לגיטימי לחלוטין. אנחנו לא מוכנים לסבול את הנוכחות שלו בשום מקום. לא נקבל את זה שהוא נוכח בשום מקום.
שוב, אבל זה היפוך ממה שעשינו עד עכשיו. עד עכשיו הייתה לנו סובלנות לחמאס, חוסר סובלנות לרשות.
נכון, נכון.
חייב לעשות סוויץ' מטורף.
נכון.
אוקיי.
צריך גם להכיר בזה שערים פלסטיניות, כמו טולקרים, שלמשל הפכה להיות צרעות של טרוריסטים, יושבים על כביש 6. כן, זה לא, זה שנייה מאיפה שאנחנו נמצאים.
כן.
זה לא משהו שאפשר להכיל, ואסור להכיל את זה, כדי שלא יקרה השבעה באוקטובר הבא. אבל, וזה מתקשר גם למה שאמרנו קודם, אי אפשר כל הזמן להתנהל מול הפלסטינים, רק עם הנבוט עם השפיצים. כי אנחנו צריכים בסופו של דבר להציג גם אלטרנטיבה. לבוא ולהגיד, זה מה שאתם תקבלו אם תמשיכו ככה.
אתה אומר, לא המבצע בג'נין היה מצורף במה שנקרא במרכאות צעדים בוני אמון לרשות הפלסטינית שיכולה להראות לעמה, תראו, אתם לא תומכים בי, תראו מה אני יכולה להשיג לכם, אני יכולה להשיג א', ב', ג', תראו איך אני יכולה לקדם אתכם למה שאתם רוצים.
יותר מזה, זה שאנחנו צריכים לתת לפלסטינים בגדה וברצועה איזשהו אופק של עתיד, והוא לא רק כלכלי. כל העניין הזה של לתת אישורי עבודה, ראינו שזה נכשל. יש כמעט קשר הפוך בין אישורי עבודה לפלסטינים לטרור. באמת? קשר הפוך ממה שלנו. תראה, לפני השבעה באוקטובר הייתה עלייה באישורי עבודה מעזה. כן? זה לא שינה שום דבר. העניין הוא לא עניין כלכלי.
אוקיי.
העניין הוא עניין לאומי בסופו של דבר. יש כאן סכסוך לאומי.
אתה אומר, זה לא שאישורי עבודה מאפשרים לטרוריסטים להיכנס, שזה נכון, אבל לא קשור, אלא שהייתה מהנחה שאישורי עבודה יגרמו לעזתים להרגיש לא נורא, נכנס כסף, אפשר להירגע, זה לא זה. אוקיי.
התפיסה של נתניהו עוד מהקדנציה הראשונה שלו, הייתה של שלום כלכלי. כן, לשפר את המצב הכלכלי של הפלסטינים, וזה ירגיע את הרוחות, וזה עבד לתקופה מסוימת באופן מסוים. זאת אומרת, אחד הדברים שקרו למשל בקדנציה הראשונה שלו, זה שהוא אפשר לערבים אזרחי ישראל לעשות שופינג בערים הפלסטיניות, למרות שאסור לאזרחי ישראל להיכנס לשטחי A.
נכון.
וזה עבד, זה באמת, כולם היו נוסעים בשבת לשטחים, עושים קניות, זה היה, הם היו
הם חוסכים מוצרים כסף, בזול, ואלה
והכלכלה הפלסטינית הייתה,
נכון,
אבל בסופו של דבר, זה לא משנה שום דבר לגבי המאבקים הלאומיים, ולגבי הרצון הפלסטיני בעצמאות.
אבל זה נשמע קצת כמו התוכנית של טראמפ. מה השלום של טראמפ? שלום של טראמפ הוא שלום כלכלי.
לא רק. השלום של טראמפ הוא גם שלום של מדינה פלסטינית. בתוכנית המאה של טראמפ יש מדינה פלסטינית, לא צריך לשכוח את זה.
גם עכשיו בעסקה עם סעודיה לשם זה נרקם.
נכון, נכון. עכשיו כאן, אני מאמין שטראמפ אולי לא ילך לסוג של עסקה כמו שהשמאל הישראלי חושב, אבל אולי כן יהיה איזשהו מתווה, סוג של עסקת המאה מתוקנת או משהו, שכן, בסופו של דבר עסקת המאה הייתה מאוד לא ריאלית, אבל היה בה אלמנט של מדינה פלסטינית. לא רק סיפוח של שטחים לישראל, אלא גם מדינה פלסטינית. תחיה ונראה, אני מאמין שהוא כן ירצה לדחוף לכיוון הזה.
אז אנחנו נצטרך להמשיך ולראות לאן הדברים מתקדמים. אנחנו חמוצים, מזכירים לכם שאנחנו נמצאים כאן בכל יום שני בשעה 4:106.2 FM. מוזמנים לצרוך אותנו בכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים שלכם. נודה לכם, תעשו לנו לייק ותדרגו אותנו. זה עוזר לנו להגיע לקהלים חדשים. ובנימה אישית, אנחנו תהיו חזקים לקראת הפעימות הקרובות של שחרור החטופים, כי נראה לי שעומדת לפנינו תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. אנחנו כאן איתכם, תהיו חזקים.